שלום וברכה, צהריים טובים לצופים, למאזינים. אנחנו בעזרת השם נפתח היום בסדרת שיעורים, הכל לפי ההוראות וההנחיות לכמה שיתאפשר לנו, סביב דברים מתורתו של מרן הרב קוק זצ"ל. כידוע, הרב קוק היה גאון, הקיף את כל התורה כולה, הלכה ואגדה ותנ"ך ומוסר וקבלה והפילוסופיה, והאדם מאוד מאוד שירי, פיוטי, ידע את ענייני העולם הזה, כלומר את ענייני המדע המתחדש והספרות המתחדשת, ידיו לו בכל. ולהקיף את הדברים של הרב מאוד 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 קשה, בטח לדעת לסדר את הכל, ועשה עבודה כזאת הרב נריה לפני הרבה מאוד שנים, עשרות רבות של שנים. הרב נריה, תלמידו של הרב זצ"ל, ליקט מהדברים של הרב לפי נושאים מסוימים, וקרא לספר הזה משנת הרב. הספר יצא לאור פעם שנייה לפני כ-20 וכמה שנים, כאן בישיבת בית-אל, על ידי הרב אריאל כהן והרב יהודה מלמד. מובאים בספר הזה בעצם ציטוטים, פשוט ציטוטים של הרב, בלי הסברים, אלא ציטוטים של הרב, לפי נושאים מסוימים, לפי סדר מסוים של נושאים. כמובן שהדברים לא מקיפים ולא כוללים את הכל, אבל זה נותן פתח לכמה וכמה סוגיות חשובות בתורה בכלל, דרך ההסברה של מרן הרב קוק זצ"ל. אז אנחנו בעזרת השם נקרא ללימוד הזה משנת הרב, וכשם הספר, ואנחנו נלמד מפה, לא בהכרח על הסדר, אבל נושאים מסוימים מכתבי הרב קוק. הנושא הראשון שבו נלמד הוא הנושא שנקרא תורת ארץ ישראל. תורת ארץ ישראל זה איזושהי סיסמה שרבים מדברים עליה, אומרים תורת ארץ ישראל, ולא תמיד אנחנו מבינים מה המשמעות של הדברים האלה, מה זה כולל, מאיפה זה מגיע. יש מימר של חז"ל במדרש על הפסוק בספר בראשית, בפרשת בראשית, שאומר זהב ארץ היית טוב, מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל. כלומר, אין שום תורה שמשתווה לתורה של ארץ ישראל. הדברים מכוונים בעיקר ביחס אל תורת חוץ לארץ. כלומר, לא, אלא אין מה לומר ביחס לתורות אחרות, שזה ודאי לא נכלל באותה קטגוריה, זה לא נכלל באותה השוואה. תורה בגויים אל תאמין, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין, אלא ביחס לתורת חוץ על הארץ. לפעמים אנשים חושבים שתורת ארץ ישראל, הכוונה תורה בארץ ישראל. אני פשוט לומד את אותה תורה בארץ ישראל. הדברים נכונים אבל לא מדויקים. כמובן שאנחנו בתורת ארץ ישראל, הרב קוק, חז"ל, לא התכוונו להגיד שיש לנו פה שולחן אורך אחר, יש לנו משניות אחרות, יש לנו דברים אחרים. יש לנו את אותה התורה בדיוק. אנחנו לומדים עיקר לימודנו, תורה שבעל פה, הוא תלמוד בבלי, שנכתב, נערך ובבל. זה מה שגם לומדים כאן בארץ ישראל. השאלה היא, שאלת המבט, השאלה היא היחסים השונים בין חלקי התורה השונים. המטרות של תורת ארץ ישראל ותורת חוץ לארץ, מזה אנחנו כבר באים להגיד שזה לא תורה שהיא בארץ ישראל ודווקא, אלא שהיא תורת ארץ ישראל, היא התורה שמתאימה דווקא לארץ ישראל. אז גם תורה שנלמדת כאן בארצנו הקדושה, היא מקבלת דגשים אחרים, מקבלת הערות חדשות, מאשר מתורה שנלמדת בחוץ על הארץ. וזה היא תורת ארץ ישראל. מה כלול באותה תורת ארץ ישראל? נאמר את הדברים באופן תמציתי וכללי מאוד, ואחרי זה ניכנס אל תוך הדברים של הרב, כמה שנספיק, וגם הכל לפי העניין פה, הדברים מורחבים גם במקומות אחרים. תורת ארץ ישראל, כמו שאמרנו, הרב קוק עצמו היה מקיף את התורה כולה, היה מקיף את החוכמות כולם, גם אם הוא לא בכל חוכמה וחוכמה יודע את הכל, את כל הפרטים השונים, אבל הכל נכנס למארג אחד גדול. השאיפה הגדולה שלנו של עם ישראל כולו, להודיע את שם השם בעולם. השאיפה היא שאנחנו מצפים, מסיימים את הלילים לשבח שלוש פעמים ביום, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד, ושמו אחד, השם, שם, שמו, הכוונה היא התגלות. הדברים מתגלים, יש לנו אדם מסוים, אני לא יודע איך לפנות אליו. הצורה של לפנות אליו, הוא מתגלה בשם ראובן, שמעון, לוי וכדומה. זה דרך השם שלו הוא מתגלה, האישיות שלו מתגלה. הקדוש ברוך הוא אחד, וההתגלות שלו היא אחת. אנחנו רואים את העולם הזה כפירודים, הרבה מלחמות בין טוב לבין רע, בין שלום ומלחמה, בין אור וחושך, בין טמא לטהור, בין מותר לאסור, יש הרבה הרבה ניגודים שונים בעולם, אבל באמת הכל מקורו בריבונו של עולם. אנחנו שואפים להביא לידי האחדות הזאת, להראות איך הכל נובע מאותו המקור, והכל מוביל מאותו המקום של גילוי הקדוש ברוך הוא, בגילוי הגדול ביותר, האפשרי ביותר שאנו מסוגלים לקבל. ובזה עסוקה תורת ארץ ישראל, ולהביא את השלמות, להביא את השלמות של הופעות הקדוש ברוך הוא בעולם, להראות את השלמות, ההשלמה שבין הקודש והחול, ההשלמה שבין הנגלה והנסתר, שבין חיי הרוח וחיי החול, הבאתה, חזרתה של הנבואה שהיא משלימה אותנו, מרוממת אותנו למדרגה גבוהה עוד יותר, או מגלה בעצם את החיים המיוחדים של עם ישראל. התורה השלמה הזאת שהיא מקיפה את הכל ונותנת את היחסים הנכונים בין החלקים השונים, זוהי תורת ארץ ישראל. הדברים מאוד מופשטים, ולא כל אחד יכול עכשיו לבוא ולהמציא לעצמו אותו. אז זאת תורת ארץ ישראל, זאת תורת ארץ ישראל לפי איך שנראה לו, אבל גם אם לא כל אחד יודע בדיוק ליישם את הדברים, אנחנו צריכים להתבשם מהדברים, אנחנו צריכים להתרומם אל המחשבה, במחשבה, בהבנה, אל אותם מקונות, לשאוף להגיע אל אותם מקונות, ותמידי החכמים הם יתבו לנו את הדרך כיצד לממש את הדברים בפועל. עכשיו אנחנו ניכנס אל דברי הרב. בכל דור היינו צריכים לחבב הרבה את תורת ארץ ישראל, ויותר מכל דור אנו צריכים לזה בדורנו, דור המלא שערות ותהפוכות, דור הנבילה והפריחה, בין הזמן של האורה והאפלה, של הייאוש וההבטחה, וכל המוני משפטים הסותרים זה את זה, הצבורים בקרבו ועושים אותו כמרקחה וכהר געש שלא ידע שלב. לא אנו צריכים לתת סם חיים דווקא מתורת ארץ ישראל. כלומר, בכל דור צריכים לחבב את תורת ארץ ישראל, כי אין תורה כתורת ארץ ישראל. אומרים למישהו, תשמע, יש לך כמה סוגים, אבל זה הסוג המובחר ביותר. מן הסתם שיוצא את הסוג המובחר ביותר. אבל דווקא בדורנו, אמנם הרב כותב את הדברים לפני כמאה שנה, אבל במובנים רבים אנחנו נמצאים באותו המצב. אנשים היום שואפים לעמקות. אנשים היום שואפים לחיבור פנימי, לא לכפייה חיצונית. אדם רוצה את התורה ואת המצוות, כל הגוון, הדיבורים השונים והגוון השונה שיש אנשים על הרצף כזה או אחר ורצון כזה או אחר, הכל נובע מרצון להזדהות באופן אמיתי ועמוק עם דברים, שלא יראו דברים קטנוניים, שלא יראו רק דברים טכניים, אלא רוצים תורה עמוקה שמדברת על משמעות, תורה שמעניקה עומק אל החיים ושמחה בחיים ויופי בחיים והרמוניה בחיים. ובמצב כזה של נבילה ופריחה, אורה ואפלה, ייאוש והבטחה, אם זה אז הדור של כל לפני התקומה, של לפני הקמתה של המדינה, כל המצב הזה בין מלחמות עולם שהיו, ואם גם בימינו יש לנו מצבים של הרבה מאבקים בין תפיסות כאלה לפוסט-מודרניזם והחופש וכל האיזמים למיניהם, שהם בעצם מתעתעים בהרבה אנשים, והרבה אנשים לא מתמסרים עד הסוף אל התורה, לא מוכנים להתמסר בנפש מלאה, כי הם מרגישים שהתורה היא חוסמת אותם, התורה לא מאפשרת להם, התורה חונקת אותם. דווקא לדור כזה שהוא הוא רוצה גודל, אבל הוא נופל, והוא רוצה דברים אחרים שלכאורה סותרים את התורה, אז אנחנו צריכים לתת לו סם חיים דווקא מתורת ארץ ישראל. כמו שחז"ל מלמדים אותנו, שהתורה היא סם חיים. התורה יכולה להיות או סם חיים, או חלילה ההפך. אם זכה, נעשית לו סם חיים. לא זכה, נעשית לו סם המוות, אומר חזל. מה זה זכה? זכה זה במובן של הזדקך. אם הוא הזדקך, תקן את המידות שלו, הכין את עצמו להיות מצא טוב, לקבל את האור האלוקי הזה של התורה, אז התורה תצמיח בו רצונות טובים, שאיפות טובות, מעשים הגונים, מידות ישרות, ותועלת הציבור כולו תהיה לנגד עיניו, ויביא הרבה ברכה לעולם. ואם לא, אם חלילה לא מזכך את עצמו, אז להפך. אז לדור כזה שעומד בבלבול גדול בין הרבה דברים, אנחנו צריכים לתת סם חיים דווקא מתורה של תורת ארץ ישראל. אנו צריכים להראות לו את גדולת האמת ואת הבהירות הנמצאים באוצרינו האלוהי, בהגויותיה ורעיונותיה של תורת אמת, את היופי והנשגב שיש במצוותיה המעשיות, ובתיאור החיים כולם שעל פיה ובקרבה של אותה התורה, כמה היא תורת אמת ותורת חיים, אשר לטעום וקל וחומר להתאים כל אלה במובן המלא, במובן המלא אפשר רק על ידי אור תורת ארץ ישראל. ואנחנו צריכים להראות את האור של התורה. אור הכוונה את הרעיון, הרעיון הבהיר של התורה. את האמת של התורה, איך המוסר האלוקי הוא בונה אותנו. הוא בונה אותנו כיחידים ובונה אותנו כחברה וכאומה. ואיך הוא מקדם אותנו שלב אחרי שלב. ואיך הוא מייעד אותנו ליהודים טובים. יהודים טובים. ואיך הוא שומר עלינו מבחינה מוסרית. ואיך הוא מביא ברכה לעולם כולו. את כל השאיפות הגדולות שיש במקומות אחרים ניתן למצוא בתורה. את כל השאיפות הטובות כמובן שיש במקומות אחרים. גם בהרבה דברים לא טובים שיש במקומות אחרים יש איזשהו גרעין טוב שמסתתר. והוא כבר מופיע בתורה ובמסורת חז"ל. אנחנו צריכים להראות את הדברים האלה. ונתינת המקום לתמונה הגדולה הזאת. נתינת המקום לכל הרעיונות השונים, לאמת של התורה. ליופי והנשגב שיש במצוות האלה, במצוות המעשיות של התורה. לא רק מקיימים את הדברים ככה, זה נכון שמקיימים אותם ככה כי הקדוש ברוך הוא ציווה, נעשה ונשמע, אבל אחרי השלב הזה שהרבה אנשים זה לא ממלא אותם מספיק, עדיין יש לנו מקום לא לתלות את המצווה המסוימת בטעם מסוים, אבל להגיד אני מוצא בטעם כזה, אני רואה בה רעיון כזה, אור כזה, שבונה אותי, שמקדם אותי, שמקדם את עם ישראל כולו. זה מה שאנחנו יכולים להעניק, אנחנו צריכים להעניק, מתורתה של ארץ ישראל. דורנו מוכשר, וצריך להיות מושפע דווקא מרעיונות שיש בהם חיים רעננים וגודל. דברים מקומתים ומקוטנים חדלו לקחת את לבבו. אמר, אדם לא, אנשים היום, לא רוצים לקבל דברים קטנים, לא רוצים לקבל הסבר קטן. מה הכוונה להסבר קטן? למה לא כדאי? למה אל תעשה כך? כי אתה תענש, תקבל כאב בטן. זה נכון. זה נכון שיש גם את העונש ברמה הפשוטה שלו. הקדוש ברוך הוא לא ותרן. אבל זה לא נגמר בזה. אדם רוצה דבר גדול, אדם שהוא לא חושב רק על עצמו. אדם שחושב על הסביבה. גם היום שאומרים שאנשים יותר חושבים על עצמם ורק ולא מעניין אותם הדברים הציבוריים, וזה לא כך. זה לא רק כך, בכל אופן. הרבה אנשים מאוד מאוד מעריכים את מי שתורם לחברה, מי שפועל לקדם את החברה בכל מיני מובנים. זה במובנים הרפואיים, החברתיים, התרבותיים, תרומה לחברה היא הדבר שבינינו אדם נמדד אחד מהמדדים המשמעותיים ביותר שאדם נמדד על פיהם, עד כמה הוא השפיע טוב על האחרים, עד כמה הקידום של החברה של הציבור היה בראש מעייניו, עד כמה הוא התאמץ בשביל זה. ולכן כשאדם הוא תופס את הדברים רק על עצמו, רק סביב מה שטוב לו, אז זה הכל קטן ומקומט וזה לא מדבר. התורה מדברת גם על הפרט, אבל עיקר עניינה זה הדיבור הכולל. הנטייה החברתית נתגברה בקרבו מאוד. כן, זה הנטייה אלה, כמו שהסברנו עכשיו, אל התרומה אל החברה, אל הציבור, זה דבר שהוא תופס מקום גדול יותר מאשר שהיה בעבר. הרבה מהדברים שהרב קוק כותב, קשה לנו להבין בדיוק כמה מדובר, כי אנחנו לא חיים את התקופה ואת הרגשות הפשוטות שאנשים חיו בזמנו. היום הרבה מהדברים שהוא מדבר, אמנם כמובן יש הרבה דברים שקשים להבין, גם מילולית וגם רעיונית, מה בדיוק התכוון הרב. אבל הרבה מהנקודות קשה להבין, כי אנחנו כבר חיים את המציאות שהתקדמה מאז בהרבה. ובאמת שהרבה מאוד אנשים מדברים על הכלל, והרבה מאוד אנשים חשוב להם מדברים, ויש הרבה לימודי אמונה, ויש הרבה מאוד דברים שהתפתחו מאז. אבל הרב כותב את הדברים כשזה לא היה קיים. למה האדם מקיים את המצוות מתחיל ונגמר כדי לא להיענש בגיהנום? למה? כי כך. יש כמובן צדיקים עליונים שהם מסורים אל רעיונות גדולים יותר וחיים על פיהם ומהירים את כולם. אבל באופן רחב, התפיסה לא הייתה כזאת. התפיסה הייתה מאוד 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 אינדיבידואלית, מאוד מאוד אישית. את הכל איננו מוכרחים להושיט לו במובן כללי, דרך המשפך של זרם החיים של כללות האומה. את הכל אנחנו מוכרחים להושיט לו, כמובן צריכים להסביר לו את הכל. דרך המושגים הכלליים יותר, דרך המושגים ששייכים איך זה מועיל טוב אל העם ישראל כולו, אל החברה כולה. וכאן כבר אנחנו פוגשים בנקודת ההבדלה שבין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. כל משהו קטן ופרטי מכל הרעיונות הרוחניים בכלל, ובייחוד אותם המסתרים על המרחב הגדול אשר לתורה ולאמונה, כשהוא נזכר מצד תורת חוץ לארץ, נעשה גדול וכללי. מיד כשהוא שואף את אווירה, כשהוא נזכר מצד תורת חוץ לארץ, פסיק, אז הוא נעשה גדול וכללי, ומיד כשהוא שואף את אווירה לארץ ישראל בקרבו. כלומר, הרבה מאוד רעיונות שהם קטנים, הם פרטיים, הם מקומיים, הם לא נראים בתוך המסגרת של התמונה הכללית. כל רעיון הלכה מסוימת עניינה פה וזהו, הלכה אחרת שם, רעיון מוסרי מסוים קשור רק לעניין אחד, אדם עובד את הקדוש ברוך הוא בעצמו וזהו, כל אחד עושה את מה שמוטל עליו וזהו. אז זה דברים נכונים וחשובים. אז הפרט הוא מודגש יותר כשמסתכלים בעיניים של חוץ לארץ, אבל כשמסתכלים בעיניים של ארץ ישראל, אז הוא מיד נעשה גדול וכללי. תורת ארץ חוץ לארץ אינה מכרת רק לדאוג בעד הנפש הפרטית, בעד השלמתה הרוחנית והחומרית, הזמנית והנצחית. כלומר, הנפש, העבודה, התורה, התורה הגדולה והיקרה, שאנחנו לא מזניחים אותה בכלל, אבל מה שנקרא תורת חוץ לארץ, עיקר הדגש שלה היה סביב הדאגה לנפש הפרטית. אין בצד ההלכתי לראות בדיוק מה אתה כפרט צריך לעשות, איך אתה לא תעבור עבירות, איך תקיים מצוות ואיך תקבל שכר יותר טוב. והן דברי ספרי המוסר וספרי החסידות עסקו בעיקר בהשלמה, בהתרוממות של האדם הפרטי, של האדם הבודד. ראיתי בשם הבעל שם טוב שהוא מסביר, שמביא שהרבה מאוד מכל העניינים שמדברים על כלל ישראל, על האומה, הם צריכים להיות מוסברים גם אצל כל יחיד ויחיד. גם את הדבר הגדול, לראות איך הוא נוגע אליי האדם הפרטי, ולתרגם את זה אל העבודה האישית שלי, שהדברים נכונים, אבל צריכים כמובן בזה בחוץ על הארץ. בארץ ישראל אנחנו צריכים, מלבד הקומה הבסיסית של ההשלמה הפרטית של כל אדם ואדם, אנחנו צריכים לבנות קומה נוספת, שיש אדם יחיה בתודעה שמה שאומר הרב, לכן היא תורת ארץ ישראל, היא דואגת בעד הכלל, בעד האומה, בעד נשמתה ורוחה, בעד גופה ונפשה, בעד ההווה של כולה ובעד העתיד של כולה, ובעד הרושם החי של העבר של כולה כאחד. הפרטים כולם הם מתכנסים בקרבה ומתעלים בעילויה. זהו כלל החידוש הפנימי העמוק והמרהיב של תורת ארץ ישראל, שהיא מכשרת את כל הדעות והרעיונות הפרטיים שהם הולכים גדלולים ופזורים באוויר ארץ העמים, שיעשו כולם אגודה אחת ושילבשו מגמה כללית מיוחסת לחיי אומה כולם מצד השפעתה של ארץ ישראל. כלומר, תורת ארץ ישראל עיקר עניינה היא לרומם את הכלל, לרומם את עם ישראל. עם ישראל באופן כללי, לא רק כפרטים, אלא שהאומה כאומה תחיה מערכות חיים לאומיות, ציבוריות, רחבות, תרבותיות, הכל מכוח אורה של תורה, לפי אורה של תורה, שהיהודים של עם ישראל יהיו יהודים ומגמות ומטרות, שאיפות שמתחיות מהקודש, מקרבת אלוקים, וכל הפרטים השונים, כל פרט ופרט הוא מקבל את מקומו, את תפקידו במסגרת הכלל הגדול. אדם צריך לחיות מתוך אדם שלומד תורת ארץ ישראל במבט כזה, שאני לומד פרט קטן אבל הוא חלק ממכלול גדול. הפרט הזה הוא עוזר להופיע את הדבר השלם. אני חלק קטן מעם ישראל שעוזר להופיע, שמופיע את שם השם הגדול בעולם. המטרה היא לא אני הפרטי, זה לא המגמה. המגמה היא שם השם הגדול, וזה מופיע דווקא על ידי עם ישראל. אז תורת ארץ ישראל, עיקר עניינה הוא על הדגש, הדגש הזה של הכלל, הדגש של הציבוריות, כי זה הדגש, זה הקידוש השם הגדול, קידוש השם האמיתי השלם הוא דווקא בכלל, ולשם מכוון הלימוד, שם מכוון המבט של תורת ארץ ישראל, שאנחנו הרבה דעות והרבה רעיונות פרטיים אנחנו מכניסים אותם לתוך תמונה אחת גדולה, לתוך מארג אחד גדול ומגמה אחת גדולה, שהיא תביא אותנו אל השם אחד ושמו אחד. והדבר הזה יכול להיות דווקא בארץ ישראל, כי דווקא בארץ ישראל אנחנו בבית. דווקא בארץ ישראל אדם מישראל יכול להיות מה שהוא ולא מישהו אחר. כשאנחנו בחוץ על הארץ, זה תומת ארץ העמים, בין אם נרצה בין אם לא נרצה, אנחנו מושפעים השפעות ישירות והשפעות עקיפות. השפעות זה אפילו לא רק עקיפות, גם מסגוליות. כלומר שאדם הוא נמצא בריחוק מקום מארץ ישראל, בריחוק מקום מהמקדש, אז הוא פחות קרוב אל המקור, פחות קרוב לריבונו של עולם. יש מדרגות בבריאה, יש קדושת הזמן, יש יום חול, יש חול המורש חודשים, יש חול המועד, יש ימים טובים, שבת, יום כיפור, יש הבדל בקדושות. יש קדושות שונות באדם. נכון, יש אדם שנזהר לא לשומר על, שלא אוכל את החולין שלו בתארה, יש כאלה שכן. יש עוד קדושה, יש כהונה, קדושת הכהונה, יש כהונה גדולה. יש מדרגות של קדושה באדם, יש מדרגות של קדושה במקום, עשר קדושות הן, כן, ארץ ישראל, ויש קדושה למעלה מקדושה. ודווקא בארץ ישראל, שזה המקום שלנו, זה המקום של עם ישראל, שבו אדם חי, עם יכול לחיות את החיים שלו בצורה שלמה, בצורה גדולה, אז שם הוא יכול, עם ישראל יכול להופיע את אותה תורת ארץ ישראל השלמה, את אותם רעיונות גדולים וכוללים, ולא רק הרעיונות הפרטיים. אנחנו נעצור פה להיום, ובעזרת השם אנחנו נמשיך מחר בדוגמה שהרב נותן לגבי אומר הרעיונות המוסריים, איך להתבונן על לימוד המוסר, על עבודת המוסר בין התורת חוץ על הארץ לבין תורת ארץ ישראל. שיהיה לכולנו בשורות טובות והמשך מוצלח.